שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום רביעי. שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברט.
שלום, שמי יצחק ברט, אני עובד במכון צומת שבאלון שבות ובבית המדרש הווירטואלי של יד ישיבת הר עציון. סדרת השיעורים שהעביר במסגרת קשת בסמסטר הזה, הנושא שלה קצת קשה להגדרה. אפשר לכנות אותה הלכה ומודרנה, או הלכה והחיים המודרניים. הכוונה היא לעסוק בתחומים שונים של ההלכה, שהשתנו בצורה דרסטית בעקבות שינויים שונים שחלו באורח החיים בתקופה המודרנית. השינויים האלו הם שינויים מכל מיני סוגים. שינויים חברתיים, שינויים טכנולוגיים, שינויים מדעיים וכל מיני שינויים אחרים שחלו בתקופה המודרנית, ושאת ההשלכות שלהם אנחנו יכולים לראות גם בתחום ההלכה. לא נעסוק במסגרת הסדרה הזאת בנושא של הלכה וטכנולוגיה, שייחדתי לו סדרה לפני שני סמסטרים גם בקשת בכל שידורי תורה, וכן לא נעסוק בנושאים שקשורים לתחום ההלכה ורפואה, שהרב איתיאל אורון עסק בו בסדרה שהוא עברה במסגרת זו בסמסטר הקודם. באופן כמעט טבעי, חלק גדול מהשיעורים שנעביר במסגרת זו יעסוק בתחומים הנושקים לתחומי המשפט והכלכלה. תחום המשפט הפך בחברה שלנו לתחום שכמעט אפשר לומר עליו כבודו מלא עולם. מלוא כל הארץ משפט, כמו שאמר פעם אהרון ברק, מי שהיה נשיא בית המשפט העליון. המשפט מסדיר את היחסים שבין האזרחים, שבין האנשים לבין עצמם, שבין האנשים לבין השלטון, ושבין השלטון לבין האנשים. ולכן חלק גדול מהשינויים החברתיים שחלו בתקופה המודרנית מתבטאים בתחום המשפט, ועל כן גם חלקים גדולים מהסדרה שנעביר במסגרת זו יעסקו בעצם בתחום ההלכה והמשפט, או בשם המקובל יותר כיום, בתחום של משפט עברי. ובכל זאת, התחום של משפט עברי מזוהה בדרך כלל עם חלק השולחן ערוך האחרון, חלק חושן משפט. אנחנו נשתדל בסדרה זו להקיף את כל החלקים של השולחן ערוך, ולעסוק בנושאים השייכים לכל ארבעת החלקים של השולחן ערוך, אור החיים, יורדיה, אבן העזר, וחושן משפט. כמו שנראה בהמשך, אפילו השיעור הזה, השיעור הראשון בסדרה, יעסוק בנושא שבעיקרו קשור לתחום אורח חיים. רוב השיעורים במסגרת זו התבססו על מאמרים שפורסמו בכתבי עת שונים, ובעיקר בכתב העת תחומין, שיוצא לאור על ידי מכון צומת, שיש לי הכבוד להימנות עם חברי המערכת שלו. כפי שאמרתי, את השיעור הראשון בסדרה אני מבקש להקדיש לנושא מתחום אור החיים, ונושא השיעור היום יהיה חידוש התחלת בימינו. בפרשת ציצית, שאותנו אומרים לפחות פעמיים בכל יום, אנו מזכירים את המצווה מדאורייתא לעשות ציצית, לתלות ציציות בכל בגד שיש לו ארבע כנפות. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, כלומר לתלות ציציות בכנפי הבגדים, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. על הציצית שהיא בצבע לבן יש לתלות פתיל בצבע תכלת. מהי התכלת הזו? מהו בכלל הצבע הקרוי בלשון התורה תכלת? בלשון ימינו, כפי שכולם יודעים, תכלת היא כחול בהיר, ואכן כך גם נראה מברייתא שמובאת בגמרא, ברייתא ידועה, המביאה את הטעמים של מצוות הציצית. תניא, אמר רבי מאיר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים? במה נשתנה תכלת מכל הצבעים האחרים שהתורה ציוותה לתלות דווקא פתיל בצבע תכלת ולא בצבע ירוק או סגול? אומרת הברייתא, מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. איננו יודעים מהו צבעו של כיסא הכבוד, אבל את צבעם של הים ושל הרקיע אנו מכירים היטב, וזהו אכן צבע כחול, צבע תכלת אולי, אולי כחול כהה יותר, אולי כחול בהיר יותר. מכאן ראיה שצבע התכלת הוא בעצם צבע כחול, גוון מסוים של הצבע הכחול. אמנם, היו שטענו שצבע התכלת אינו דווקא כחול, וחל בעניין זה שינוי בין לשון חז"ל, בין לשון התורה, לבין לשון ימינו. באחד המדרשים במדבר רבה מובא שתכלת דומה לעשבים, והעשבים דומים לים, והים דומה לרקיע, והרקיע דומה לקשת, והקשת דומה לענן, וענן דומה לכיסא, והכיסא דומה לכבוד. הרי לנו שהתכלת דומה לעשבים, ואם כן, היו שרצו להסיק מכאן שצבע התכלת הוא דווקא נוטה לירוק, כצבע העשבים. מצד שני, כל מי שמעיין במדרש הזה אינו יכול להימלט מההבנה שהמדרש אינו מתאר דמיון צבעי דווקא, דמיון בצבע. אין קשר של צבע בין הרקיע לבין הקשת, שאין לה בכלל צבע אחיד, ובין הקשת לבין הענן, ובוודאי שאין קשר בין הענן לבין כיסא, קשר של צבעים. הקשר שהמדרש הזה מתאר הוא קשר יותר אסוציאטיבי. הרקיע אכן מזכיר למתבונן בו את הקשת, הקשת אכן עשויה להזכיר את הענן, שהרי צירוף מילים הוא קשת בענן, והענן עשוי להזכיר את כיסא הכבוד. מכאן שאף התכלת, הקשר בינה לבין העשבים, אינו דווקא בגוון של הצבע, אלא עשוי להיות קשר אחר, קשר אסוציאטיבי, שמן הסתם היה קיים בדורו של כותב המדרש. מכאן, אם כן, קשה להביא ראיה שצבע התכלת אינו כחול, אלא ירוק. דוקטור זיידמן, במאמר שכתב באחד מקרחי תחומין, טען שצבע התכלת אינו כחול, אלא סגול. הוא הביא לכך ראיות שונות, והתנהל בעניין זה ויכוח. אולם פשטות הדברים, וכך גם מקובל על רוב חכמי ההלכה, הוא שהתכלת היא אכן צבע כחול, כחול בהיר או כחול כהה, גוון מסוים של הצבע הכחול. אם כן, כעת אנחנו מבינים שהתורה בעצם מצווה לתלות בכנפי הבגדים, לצד החוטים הלבנים, חוטים בצבע תכלת. כמה חוטים צריך לתלות? הגמרא מביאה ברייתא העוסקת בדיוק בשאלה זו, כמה חוטי ציצית צריך לתלות בכנפי הבגדים, אולם הברייתא באופן מפתיע אינה מבחינה כלל בין חוטי התכלת לבין חוטי הלבן. בברייתא נאמר, תנו רבנן, כמה חוטין הוא נותן? בית שמאי אומרים ארבעה, ובית הלל אומרים שלושה, ומסיקה בסופו של דבר הלכתה ארבעה. כלומר, צריך לתת ארבעה חוטים. אנחנו יודעים שאת ארבעת החוטים האלה משחילים בחנפות הבגדים, וכך החוטים מתקפלים ונוצרים למעשה מארבעת החוטים שמונה פתילים, שמונה חצאי חוטים. בציציות הרגילות אנחנו רואים שמונה חוטים, אבל בעצם החוטים האלו מקופלים ועשויים מארבעה חוטי יסוד. אם כן, הברייתא קובעת שצריך לתלות בכנפי הבגדים ארבעה חוטים שהם שמונה פתילים. אולם כמה חוטי תכלת וכמה חוטי לבן, אין זה מתורר בברייתא כלל. ואכן, בשאלה זו נחלקו הראשונים. לדעת הרמב״ם, יש לתלות בכנפי הבגדים שבעה חוטים לבנים וחוט אחד תכלת. לדעתו, בפתיל התכלת נעשות הכריכות, זהו הפתיל הכורך על גבי החוטים האחרים, ולכן למעשה, לדעתו, הציצית אמורה להיראות ציצית לבנה שעליה כריכות בצבע תכלת. על שיטה זו חלקו הראשונים האחרים. לדעת הרייבד, הציצית אמורה להיות עשויה משלושה חוטים בצבע לבן וחוט אחד בצבע תכלת. גם לדעתו פתיל התכלת הוא כורך על החוטים האחרים, אולם הפתיל לדעתו אינו, כדעת הרמב״ם, חצי פתיל בצבע תכלת וחצי פתיל בצבע לבן, כך שיהיו שבעה לבנים ואחד תכלת, אלא פתיל שלם בצבע תכלת ושלושה חוטים בצבע לבן, כך שבסופו של דבר, אחרי הקיפול, נראים בחנפי הבגדים שישה חוטים בצבע לבן ועוד שני חוטים בצבע תכלת. זו שיטת הרייבד, יש לו הוכחה מהספרי, בספרי מובא בפירוש כדעתו. רוב הראשונים, וביניהם רשי ותוספות, סברו שיש לתלות בציציות הבגדים מספר שווה של חוטי לבן וחוטי תכלת. ארבעה חוטים לבנים וארבעה חוטים של תכלת, שעשויים למעשה משני חוטים לבנים ארוכים ומשני חוטים ארוכים של תכלת. גם לשיטה זו יש סימוכין באחד המאמרים בספרי. מהי נקודת המחלוקת בין הראשונים? במה בעצם הם נחלקו? הרב יהודה רק, אחד מכותבי המאמרים החשובים בנושאי חידוש התכלת, טוען שיש בעצם שתי נקודות מחלוקת עיקריות. נקודת מחלוקת אחת היא בפירוש המילים על ציצית. כמו שאמרנו בהתחלה, התורה מצווה ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. לדעת הרמב״ם, פירוש המילים על ציצית הוא על גבי. על גבי ציצית הכנף, על גבי שבע הציציות האחרות בצבע הלבן, יש לתלות פתיל תכלת, ונתנו מעל על גבי ציצית הכנף פתיל תכלת. פתיל התכלת כורך על גבי הציציות הלבנות, ולכן ראוי לומר שהוא מונח על גביהם. לדעת שאר הראשונים, נראה שהמונח על ציצית אין פירושו על גבי, מעל ציצית, אלא בנוסף, ונתנו בנוסף לציצית הכנף, בנוסף לציציות הלבן, פתיל תכלת. פתילים בצבע תכלת. זו נקודת מחלוקת אחת, מחלוקת לשונית, שכמובן קשה להביא לראיות, כיוון שיש מקרים בתנ"ך שבהם פירוש המילה על הוא על גבי, וישנם מקרים אחרים שבהם פירוש אותה מילה הוא בנוסף. נקודת מחלוקת נוספת, עקרונית יותר, היא השאלה מהו תפקיד הפתיל התכלת. לדעת רוב הראשונים, מצוות הציצית מורכבת ממצווה לעשות חוטים לבנים וממצווה לעשות חוטי תכלת. כמובן בסופו של דבר זו היא מצווה אחת ולא שתי מצוות. אולם המצווה הזו מתחלקת לשני חצאי מצווה שונים. חצי מצווה אחד הוא לתלות פתילים לבנים וחצי מצווה שני הוא לתלות פתילי תכלת. לעומת זאת, לדעת הרמב״ם, לפתיל התכלת ישנו תפקיד מיוחד שאינו זהה לתפקידם של הפתילים הלבנים. פתיל התכלת הוא הפתיל הכורך. יש לכרוך מעל הפתילים הלבנים כריכות בצבע תכלת. ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. לכן, לדעת רוב הראשונים, הכריכות כלל לא חייבות להיות דווקא בצבע תכלת. ניתן לכרוך בצבע לבן, ניתן לכרוך בצבע תכלת, וניתן גם לכרוך לסירוגין בצבע לבן ובצבע תכלת. אין בזה חשיבות עקרונית, כיוון שתפקידם של הלבן ושל התכלת הוא זה. לדעת הרמב״ם, לתכלת נועד תפקיד מיוחד, תפקיד של כריכה על גבי הלבן. זו אם כן נקודת המחלוקת השנייה, שאלת תפקידו של פתיל התכלת. על פי ההבנה הזו בשיטת הרמב״ם, ניתן להבין בצורה יפה את הברייתא שהזכרנו לעיל. לכאורה הברייתא הזו מעט תמוהה. מה פירוש השאלה כמה חוטים נותנים והתשובה היא ארבעה חוטים? הרי יש שם חוטי תכלת וחוטי לבן. יש להבחין ביניהם. אין אפשרות לשאול שאלה סתמית כזאת ולענות תשובה כוללת. הרב יהודה רק באותו מאמר שהזכרתי מציין שהשאלה הזו דומה מעט לשאלה כמה דברים יש ליטול בסוכות והתשובה היא שבעה דברים. למה שבעה דברים? אתרוג אחד, לולב אחד, שלושה הדסים ושני ערבות, שתי ערבות. שבעה דברים. ברור שלשאלה כזו, כמה דברים יש ליטול בסוכות, אין משמעות אמיתית. אין דברים שנוטלים. ישנם ארבעה סוגים, ארבעה מינים של דברים שנוטלים בסוכות, ואין משמעות לצירוף שלהם ביחד לשבעה דברים. כך לכאורה הוא המצב גם ביחס לברייתא הזו. מהי המשמעות של השאלה, כמה חוטים הוא נותן, אם יש חוטי תכלת וחוטי לבן? מדוע לא להבחין ביניהם? לשיטת הרמב״ם הדבר ברור. כפי שנראה בהמשך, חוטי הלבן אינם חייבים להיות דווקא בצבע לבן. הם יכולים להיות בכל צבע שהוא, למעט צבע אחד שחזל גזרו שלא לעשות בו אותם. חוט התחלת, לדעת הרמב״ם, הוא בעל אופי כפול. מצד אחד, יש לו ייחודיות בתור פתיל תחלת, הפתיל הקורך על גבי הפתילים האחרים, אולם מצד שני, פתיל התחלת הוא גם פתיל לבן, הוא אחד מהפתילים של הציצית. כאשר הגמרא שואלת, הברייתא שואלת, כמה חוטים הוא נותן, הכוונה אכן רק לחוטי הלבן, אולם גם פתיל התחלת, בעת ובעונה אחת הוא גם פתיל תחלת, וגם משמש בתור אחד מהפתילים הלבנים. ולכן ברור מדוע הברייתא שאלה ולא הבחינה בין חוטי התחלת לחוטי הלבן, ומדוע הברייתא השיבה בצורה כוללת ארבעה חוטים. לדעת שאר הראשונים, נראה שלתחלת אופי משל עצמה, וללבן אופי משל עצמו. ואכן בתוספות מובאת אבא אמינה, שאומנם אף הוא אינו פוסק כמו על ההלכה, שמי שאין לו תחלת צריך לתת בבגדו רק שני חוטי לבן. הוא כלל אינו נותן ארבעה חוטים, אלא רק שניים, כיוון ששני החוטים האחרים הם חוטי תחלת, והוא אנוס אינו תחלת, לכן הוא צריך לתת רק שני חוטים, שני חוטי הלבן. אין צורך לתת ארבעה חוטים. לדעת הרמב״ם, כמובן שאבא אמינא כזו אינה יכולה לעלות כלל. חוט התחלת הוא בעל אופי כפול, ואם אין תחלת, לפחות יש לתת ארבעה חוטים לבנים. לסיכום נקודה זו, ניתן לומר איפה, שנחלקו הראשונים בשאלה כמה חוטי תחלת וכמה חוטי לבן צריך לתלות בציציות הבגדים. לדעת הרמב״ם, יש לתלות חצי פתיל תחלת ושלושה וחצי פתילים לבנים. לדעת הרייבד, שלושה חוטים לבנים ופתיל אחד של תחלת. ולדעת רשי ותוספות, יש לתלות שני חוטים לבנים ושני חוטים של תחלת. ראוי לציין כבר בשלב זה, כי המשנה במסכת מנחות כותבת שהתחלת אינה מעכבת את הלבן. אדם שאין לו תחלת יכול לתלות בבגדו חוטים לבנים בלבד, כפי שרובנו נוהגים לתלות חוטי לבן ללא חוט התחלת. בהמשך הדברים נשוב למשפט זה, התחלת אינה מעכבת את הלבן, ונשתדל לדון בו שוב ולבחון את משמעותו המדויקת. מה אם כן התחלת בימינו? מדוע אין אנו תולים חוטי תחלת? מהגמרא עולה שבימי הגמרא, בימי המוראים, התחלת הייתה ידועה. אולם בשאילתות דרבה חי גאון כבר התחלת אינה מוזכרת, ובמדרש מצינו במפורש שהתחלת עבדה. אין אנו יודעים מהי התחלת שאליו התכוונה התורה, ועל כן איננו יכולים לצבוע את חוט התחלת בצבע הנכון, ואין אנו ברירה אלא להסתפק בחוטי הלבן. מאז תקופת הסבוראים, או לכל המאוחר מראשית תקופת הגאונים, התחלת אינה ידועה בעם ישראל, ואין אנו יודעים כיצד לצבוע אותה. בימינו, המדע המתפתח פנה גם לשאלה זו, ועסק רבות בשאלה מהי התחלת, מי הייתה התחלת שבה צבעו אבותינו את חוטי הציצית. הרב הרצוג, שהיה הרב הראשי השני לארץ ישראל, הרב הראשי הראשון למדינת ישראל, כתב עבודה דוקטורט על הנושא הזה באנגליה, על נושא התחלת. בסיכומו של דבר, נאמרו בדבר שלוש שיטות שונות. בגמרא ובמדרשים אנו מוצאים רמזים שונים לשאלת זיהויה של התחלת. כך למשל אנו מוצאים שהתחלת באה מחילזון. הגמרא כותבת, התחלתה, איך היא צבעיתו לה, איך צובעים בתחלת? ומשיבה, מייטינן דם חילזון, מביאים דם חילזון, התחלת מופקת מדם של חילזון. במקומות נוספים מובא שהחילזון הזה הוא דומה לים, ומובא במקום אחר שבתהליך הפקת הצבע החילזון נהרג, צריך להמית את החילזון כדי להוציא ממנו את הצבע. במקום אחר מובא שהחילזון הזה הוא מאוד נדיר, הוא עולה רק אחת ל-70 שנה, ולכן מחירו מאוד גבוה, ומחיר התחלת היה גבוה אף הוא. ועוד כל מיני רמזים מעין אלו מובאים בגמרא. על פי הרמזים האלו ניסו כמה רבנים להתחקות אחר עקבות התחלת ולזהות מהי התחלת שבה היו צובעים את הציציות. הראשון שהתעסק בשאלה זו היה האדמור מרדזין, הרב גרשון חנוך ליינר. בסוף המאה ה-19 פרסם האדמור מרדזין שהוא הולך לזהות את התכלת, ולאחר מחקר מסוים הוא הבין שהתכלת הייתה מופקת מדיונון מסוים. הדיונון הזה פולט דיו שחור, אולם לאחר תהליכים כימיים שונים שהוא העביר את הדיו השחור, הוא הצליח להפיק מהדיו הזה צבע כחול, שניתן גם לצבוע בו צמר. הוא צבע את ציציותיו שלו בצבע תכלת, ומאז אכן חסידי רדזין, וגם חלק מחסידי ברסלב, הולכים עם ציציות שחלקן צבועות בצבע התכלת של האדמור מרדזין, המופק, כאמור, מאותו דיונון. אמנם הרב הרצוג, באותה עבודה דוקטורט שהזכרתי קודם, שלח את הצבע שמופק מהדיונון הזה לבדיקה מעבדתית, והתגלה שהצבען, החומר הצובע שבדיו הזה, הוא בכלל סינתטי ולא טבעי. מסתבר שהתהליכים הכימיים שאותם עובר הדיו בתהליך הצביעה, הם אלו המעניקים לו את הצבע הכחול. בצבע הכחול אין בכלל שאריות של הדיו המקורי, וכל כולו של הצבע הזה הוא תולדה של התהליכים הכימיים שהדיו הזה עובר. על כן קשה להניח שהדיו הזה הוא אכן המקור לצבע התכלת, כיוון שבעצם אין קשר כימי בין הדיו המקורי לבין הצבע הכחול המופק בסופו של דבר מהתערובת. הרב הרצוג עצמו הציע בתור התכלת חילזון הנקרא סגולית. חילזון הזה לדעתו הוא המתאים ביותר לתיאורים המופיעים בחז"ל לחילזון שממנו מפיקים את צבע התכלת. החיסרון בקביעתו של הרב הרצוג הוא שקשה מאוד לצבוע מהסגולית הזו צמר. למעשה הרב הרצוג עצמו לא הצליח לצבוע צמר מהסגולית הזו, ולכן גם לא היה יכול לצבוע ציציות בצבע המופק מהסגולית. הצבע שמופק ממנה הוא צבע חלש שקשה מאוד לצבוע בו צמר. זיהוי שלישי של התכלת, שהוא המקובל ביותר כיום על מדענים ועל רבנים, הוא זיהוי החילזון בתור ארגמון כהה קוצים. זהו חילזון הנמצא במימי הים התיכון, שיש לנו עדויות היסטוריות וראיות ארכיאולוגיות טובות לכך שדמו שימש בעבר הרחוק לצביעת צמר. כך למשל התגלו מצבורים גדולים של קונכיות של החילזון הזה, הארגמון כהה הקוצים, כאשר כולן, כל הקונכיות, שבורות באזור בלוטת הצבע. מסתבר שהמקום שבו נמצא המצבור הזה היה מין מפעל צבע, שבו היו לוקדים את החלזונות האלה, את הארגמונים האלה, וצובעים בדמם צמר. כמו כן, בכתביו של אריסטו ובכתבים אחרים מהתקופה הקדומה, אנו רואים שאכן היה נהוג להשתמש בארגמון כהה הקוצים כדי לצבוע בו צמר. גם היום, כשניסו לצבוע באמצעות הארגמון הזה, גילו שהצבע המופק ממנו הוא עמיד ויפה. גם הסימנים המוזכרים בחז"ל לחילזון התכלת עולים בקנה אחד עם זיהויו של חילזון זה כארגמון כהה הקוצים. כאשר הארגמון נמצא במקום מחייתו הטבעית על קרקעית הים, גופו אכן דומה לים. הוא מכוסה בצמחים שמראיתם דומה למראיתו של קרקע הים. הצבע המופק מהארגמון הזה הוא סגול, אולם כאשר הוא בא במגע עם האוויר, כאשר התהליך מתבצע באוויר הפתוח, הצבע המופק הוא כחול חזק, בדיוק כצבע התכלת, צבע המזכיר את הרקיע ואת הים, וכנראה שגם את כיסא הכבוד. זאת ועוד, חז"ל מציינים שבתקופתם היו שהיו מזייפים את התכלת, ובמקום להפיק אותה מהארגמון כהה הקוצים, מהחילזון המקורי, היו מפיקים אותה מכלי לן. והגמרא מזהירה שלא להתבלבל בין כלי לן לבין צבע התכלת האמיתי. את הכלי לן אנחנו מכירים. הכלי לן הוא צבע הנקרא אינדיגו, שאותו אנחנו מכירים. בבדיקות מעבדה הסתבר שהרכבו הכימי של האינדיגו, של כלי האילן, זהה בדיוק להרכבו הכימי של צבע התכלת המופק מהארגמון כהי הקוצים. למעשה אין כלל אפשרות להבחין בין שני הצבעים האלו. כך ברור מדוע חששו כל כך חז"ל מאפשרות הבלבול בין כלי האילן לבין צבע התכלת המקורי, ומדוע הזהירו שאין רוכשים תכלת אלא ממוכרים אמינים שהפיקו את הצבע מחילזון בצורה שקשרה לצבוע בו תכלת ולא מכלי אילן. לסיכום נקודה זו, אם כן, יש לומר שישנן שלוש שיטות בזיהוי התכלת בימינו. שיטת האדמור מרזין, שמזהה אותה בתור הצבע המופק מדיונון מסוים. שיטת הרב הרצוג, שמזהה אותה בתור הסגולית. והשיטה המקובלת בימינו, גם על ידי רוב פוסקי ההלכה שמצדדים בחידוש התכלת, וגם על ידי רוב רובם של המדענים, השיטה המזהה את התכלת עם הצבע המופק מדמו של הארגמון כהי הקוצים. ראוי לציין שיטה אחת נוספת, שיטתו של הרב יעקב אריאל. לדעתו, כל סוגי התכלת כשרים. שיטה זו מבוססת על דיוק ברמב״ם. הרמב״ם בהלכות ציצית כותב, תכלת האמורה בתורה בכל מקום היא הצמר הצבוע כפתוך שבכחול, וזוהי דמות הרקיע הנראית לעין השמש בתהורו של רקיע. זו ההגדרה של תכלת. מוסיף הרמב״ם, והתכלת האמורה בציצית צריך שתהיה צביעתה צביעה ידועה, שעומדת ביופיה ולא תשתנה, וכל שלא נצבע באותה צביעה פסול לציצית אף על פי שהוא כן הרקיע. כלומר, הרב אריאל מדייק מהרמב״ם שההגדרה של תכלת היא הגדרה של צבע. כל עוד זה צבע כחול, וזה צבע עמיד, וזה צבע יפה, זה קשר לתכלת. רק בהלכה ב', בהלכה הבאה, כותב הרמב״ם כיצד צובעים תכלת של ציצית. הוא מספר, לוקחים הצמר ושורים אותו בסיד, ואחר כך מחפשים אותו וכו' וכו', מביאים דם חילזון שהוא דג שדומה אינו לעין התכלת, ודמו שחור כדיו ובים המלח הוא מצוי. הרמב״ם מספר איך היו מפיקים את התכלת הלכה למעשה. אבל זו אינה ההלכה. ההלכה היא ההגדרה של התכלת, ההגדרה ההלכתית של התכלת, תלויה בצבע, הצבע הכחול, צבע הדומה לרקיע ולכיסא הכבוד, ובחוזק הצבע. חז"ל הזהירו שלא להתבלבל בין התכלת, שהיא צבע טוב, לבין כלי האילן, שהוא צבע דומה, אך אינו חזק כמו התכלת המקורית, שמופקת ממקורות חזקים יותר. לשיטתו, אפשר לתלות בבגדים תכלת העשויה מדיונון, תכלת העשויה מארגמון כהי קוצים, תכלת העשויה מכל מקור אחר שהוא חזק ויפה. ובכן, לאחר שהתכלת זוהתה לדעת הרבה רבנים ולדעת המדענים באופן כמעט ודאי, האם יש חובה כיום להטיל תכלת בציצית? רבים אכן נוהגים כך ומטילים תכלת בציציותיהם. אולם ישנם כמה טיעונים הלכתיים שהעלו נגד האפשרות לחדש את התכלת בימינו. הרב אלישיב העלה שאלה מעניינת. פעם, לפני 100 שנה, המדענים חשבו שהתכלת היא התכלת של רזין. אחרי 50 שנה כתב הרב הרצוג עבודה דוקטורט, ובה חשב שהתכלת היא בכלל אחרת. עברו עוד כמה שנים, ודוקטור זיידמן והרב אליהו טבגר כתבו מאמרים משלהם, ובהם טענו שהתכלת היא ארגמון כהי קוצים. מי יתקע לידינו ומי יבטיח לנו שבעוד 20 שנה לא ישנו המדענים שוב את דעתם, ויחשבו שהתכלת היא אחרת? איך אפשר לדעת שאכן זהו החילזון, אכן זהו המקור הנכון לצבע התכלת של חז"ל? כך שאל הרב אלישיב, והמסקנה הנובעת משאלתו היא ברורה. אין חובה להטיל את התכלת, אין גם עניין לעשות זאת, שכן דעות המדענים משתנות כל הזמן, ואין לנו ידיעה ברורה וודאית מהי התכלת שעליה צוותה התורה. טיעון דומה מביא הרב סולובייצ'יק, הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, בשם סבו, בעל בית הלוי, טיעון לפיו צריך מסורת כדי לחדש את התכלת. אי אפשר לחדש את התכלת מסברה, אי אפשר לחדש אותה לפי ראיות מדעיות, או לפי ראיות היסטוריות או ארכיאולוגיות. יש צורך במסורת כדי לחדש את התכלת, ומרגע שנתקע המסורת בנושא התחלת וזיהויה המדויק, אין אפשרות לחדש אותה בימינו, ואין אפשרות לצבוע ציציות בצבע של תחלת. לכאורה, התשובה לשתי הקישויות האלה היא אחת. מי שקושר תחלת בבגדו אינו מפסיד דבר, ואילו מי שאינו קושר תחלת בבגדו, ייתכן שהוא מבטל מצוות עשה. מי שקושר תחלת בבגדו איננו מפסיד דבר, כיוון שכפי שכבר הסברנו, צבע הלבן שבתחלת יכול להיות למעשה כל צבע אחר. גם פתיל בצבע אדום או בצבע סגול עשוי להיות הפתיל הלבן. גם פתיל תחלת, גם אם זו אינה התחלת הנכונה, יוצאים בו ידי חובת הפתיל הלבן. ולכן גם מי שצובע את ציציותיו בצבע תחלת, אינו גרוע יותר ממישהו שכל ציציותיו בצבע לבן. מצד שני, אם זו התחלת האמיתית, מי שאינו צובע את ציציותיו בצבע תחלת, ואינו קושר תחלת בבגדו, מבטל מצוות עשה. יש מצווה לתלות ציצית ולשים עליה פתיל תחלת, ומי שאינו עושה מה שצוותה התורה, מבטל מצוות עשה. טיעון נוסף נגד האפשרות לחדש את התחלת בימינו מובא בספר בית הלוי. לטענתו, ניתן לחדש את זיהוי התחלת רק אם החידוש הוא אכן חידוש. הוא כתב את דבריו בשעה שהאדמור מרדזין בא וגילה שהתחלת היא אותו דיונון. טען בית הלוי, הרי אותו דיונון היה ידוע. הדיונון היה ידוע, האפשרות להפיק ממנו צבע הייתה ידועה, והאדמור מרדזין לא גילה שום דבר מדעי חדש. אם הכל היה ידוע, גם הדיונון וגם האפשרות להפיק ממנו צבע, כיצד זה ייתכן שאבותינו ואבות אבותינו, ואף אחד מאותו רגע שהתחילו להפיק צבע מהדיונון, לא העלה בדעתו שזו היא התחלת של חז"ל, שהצבע המופק מהדיונון הוא התחלת של חז"ל. זה לא ייתכן, ולכן לדעתו אי אפשר לבוא ולחדש שצבע שהיה ידוע מזה שנים רבות הוא התחלת. אמנם טיעון זה אינו עומד נגד הזיהוי המקובל של התחלת בתור הארגמון כהי הקוצים. הארגמון כהי הקוצים, האפשרות להשתמש בו בתור צבען, בתור צבע, היא התגלתה במערב רק בשנת 1858, לפני כ-150 שנה, על ידי זואולוג צרפתי בשם לקאז. עד אותה שנה כלל לא הייתה ידועה הטכניקה של הצביעה באותו ארגמון. היה ידוע שאריסטו מדבר על צביעה מסוימת בקונחייה מסוימת, אבל לא ידעו איך עושים את זה ומה היה קונחייה. על כן, ההגבלה שהטיל בית הלוי, שלפיה צריך חידוש כדי לחדש את התחלת, בהחלט עומדת במקרה זה שקיים חידוש מדעי, חידוש היסטורי, גילו את הארגמון שממנו היה נהוג לצבוע בתקופה העתיקה בגדים וצמרים בצבעים שונים. נושא אחרון שבו יש לדון בנושא חידוש התחלת בימינו הוא נושא היחס למי שאינו מטיל תחלת בבגדו. האם חובה להטיל תחלת? התשובה על שאלה זו היא כמובן חיובית. חובה להטיל תחלת בהנחה שזהו הזיהוי הנכון, כיוון שהתורה מצווה להטיל תחלת בבגדים. למעשה, קיימת דעה חריגה, דעת הפני יהושע, שלפי התחלת אינה ממש מצווה. הפני יהושע כותב, תחלת דכתיב באורייתא, היינו למצווה מן המובחר. כלומר, זהו הידור מצווה, לשים תחלת. אבל מעיקר המצווה מדאורייתא, יש לשים רק פתילים לבנים. כמובן שפשט הפסוקים אינו כך. התורה מדברת במפורש על חובה לשים תחלת, ואחרונים אחרים חלקו עליו. ארי פרלה לדוגמה, בספרו על ספר המצוות לרס"ג, כותב, לבן בלא תחלת לא הותר, אלא כשאין לו תחלת, אבל כשיש לו תחלת, אסור ללבוש הבגד לדעתו. אסור ללבוש בגד שיש בו רק פתילים לבנים, דאב אלי כי מבטל אסד את תחלת בידיים. ואכן, באותה שיטה אוחז הרב שמואל אריאל, שכתב לפני כמה שנים מאמר, שבו טען שעדיף לא ללבוש ציצית בכלל, מאשר ללבוש ציצית שאין בה תחלת. לטענתו, כל אדם צריך לקנות תחלת ולהטיל אותה בבגדו. מי שאין לו תחלת, או עדיין לא קנה, או שהתחלת בכביסה, והוא אינו יכול ללבוש ציצית עם תחלת, עדיף שימנע מללבוש בגד של ארבע כנפות ולא יתחייב בציצית, מאשר שילבש בגד של ארבע כנפות שיש בו רק חוטים לבנים. הוא סומך את שיטתו על דברי ארי פרלה, שכותב במפורש שכשיש תחלת, מי שלובש בגד עם ציציות לבנות בלבד מבטל מצוות עשה דתחלת. אבל הוא סומך את שיטתו על הוכחות נוספות. ראשית, משמעות הפסוק הפשוטה, כפי שציינו, היא שיש חובה להטיל תחלת, ושאין אפשרות להטיל רק חוטים לבנים. התורה כותבת במפורש, ונתנו על ציצית הכתף פתיל תחלת. יותר מכך, אדם שלובש בגד של פשטן, הגמרא כותבת שמותר לו להטיל בו חוטים של צמר, למרות שערבוב צמר ופשטן אסור מדאורייתא משום שעטנז, כיוון שעשה דוחה לא תעשה. עשה זה ציצית, דוחה לא תעשה דשעטנז. את חוטי הלבן ניתן לעשות מפשטן. החוט היחיד שאותו צריך לעשות מצמר, והוא היחיד שבו מתקיים עשה דוחה לא תעשה, הוא חוט התחלת. הרי לנו שהתחלת ולא הלבן הוא מצוות עשה שעליה נאמר עשה דוחה לא תעשה. יטען הטוען, הלא משנה מפורשת היא, התחלת אינה מעכבת את הלבן. ואם התחלת אינה מעכבת את הלבן, כיצד אפשר לומר שחייבים להטיל תחלת ושבלא תחלת עדיף ללכת בלא ציצית בכלל? עונה הרב שמואל אליהו, משמעות המשנה אינה כפשוטה. התחלת אינה מעכבת את הלבן, כך אכן אומרת המשנה. אולם בהמשך מובאים מקרים נוספים של דברים שאינם מעכבים. כך למשל כותבת המשנה הבאה, הפרים והאילים והכבשים אינם מעכבים זה את זה. אדם שחייב להביא קורבן שחלקו פרים, חלקו אילים וחלקו כבשים, הפרים והאילים והכבשים אינם מעכבים זה את זה. כמובן שאדם שהתחייב להביא פרים, אילים וכבשים, חייב להביא פרים, אילים וכבשים. המשנה מדברת על מצב שבו האדם אנוס או שאין לו להשיג את אחד המינים, ואז יכול הוא להקריב רק את המינים שיש לו. אינם מעכבים זה את זה, הכוונה היא שאין היעדרו של אחד מהם פוסל את עשיית המצווה ברמה נמוכה יותר במינים שנשארו. בצורה דומה, התחלת אמנם אינה מעכבת את הלבן. ובמשך מאות שנים ואלפי שנים שבהן התחלת לא הייתה ידועה לנו, התחלת לא עקבה את הלבן, ונהגו כל ישראל לתלות ציציות לבנות בבגדיהם. אולם בימינו, כאשר התחלת ידועה, אדם הנמנע מלתלות בבגדו פתיל תחלת, מבטל מצוות עשה. לשיטת הרב שמואל אליהו, ישנה כמובן נפקמין הגדולה לחיי היום יום. אנשים רבים, ואפילו אנשים הנוהגים להטיל תחלת בבגדיהם, נקלעים לעתים למצבים שבהם אין להם תחלת. או שהציצית אינה בידיהם, או שהם עולים לעבור לפני התיבה בתפילת מנחה, ונאלצים ללבוש את הטלית של בית הכנסת. לדעת הרב שמואל אליהו, במקרים אלו עדיף שלא ללבוש טלית בכלל, ולא ללבוש ציצית בכלל, וכך לא להתחייב בתחלת כלל, וזה עדיף על פני לבישת ציצית שתלויים בחוטים לבנים בלבד. על שיטה זו חלק הרב יהודה רק במאמר שפרסם שנה לאחר מכן בתחום ינפאו. לטענתו, ישנו מצב ביניים בין קיום מצוות עשה לבין ביטול מצוות עשה. לא כל אדם שאינו מקיים מצוות עשה מבטל את המצווה. הוא מביא דוגמה ממצוות השבת אבדה. ישנה מצווה להשיב אבדה. הרמב״ם כותב שמי שרואה אבדה ומתעלם ממנה, עובר על איסור, לא תוכל להתעלם, אך מבטל גם מצוות עשה, הוא מבטל את מצוות השבת אבדה. ובכל זאת, מובא בראשונים, שאדם הרואה אבדה ועומד לידה, הוא ממתין בסבלנות עד שהבעלים יתייאשו והוא יוכל לקחתה לעצמו, אדם זה אינו נחשב כמבטל את מצוות השבת האבדה. אמור מעתה, אדם יכול לקיים מצוות השבת אבדה, אדם יכול לבטל מצוות עשה של השבת אבדה, אם הוא יראה את האבדה, יתעלם ממנה ויברח. אולם יש גם מצב ביניים שבו האדם אינו מקיים את המצווה, אך גם אינו מבטל אותה. אם האדם עומד ליד האבדה, הוא ממתין בסבלנות עד שהבעלים יתייאשו. כך גם במקרה שלנו. יכול אדם לקיים את מצווה ציצית, אם הוא יטיל בבגדו ציצית לבנה וציצית של תחלת. יכול אדם לבטל את מצווה ציצית אם הוא ילבש בגד של ארבע כנפות שאין לו כלל ציציות תלויות בו, ויכול אדם לתלות ציציות לבנות בבגדו. במקרה כזה הוא אינו מקיים את המצווה, אך גם אינו מבטל את מצוות העשה. הוא במצב נייטרלי, לא קיים מצווה, אך גם לא ביטל מצוות עשה. זו דעת הרב יהודה רק. לשיטתו, אדם הנקלע לבית כנסת, ויש שם רק תלית עם חוטי לבן, והוא נדרש לעבור לפני הצבא, עדיף שילבש את התלית שתלויים בחוטי לבן, בשביל כבוד הציבור ובשביל הסיבות האחרות שבגללן נהוג ששליח הציבור לובש תלית, ואינו חייב להימנע מללבוש את התלית רק בגלל שאין תלויים בה חוטים של תכלת. לסיכום, אם כן, ראינו בשיעור זה את השיטות השונות בנושא התכלת, את השיטות השונות בנושא זיהוי התכלת בימינו, את השיטות השונות בנושא מספר החוטים של התכלת, ואת המחלוקת בת ימינו בשאלה האם עדיף ללבוש ציצית שיש בה חוטים לבנים בלבד, או שמעדיף שלא ללבוש בגד של ארבע כנפות כלל. לסיום רק נזכיר שישנה מחלוקת בנושא צורת הקשירה של התכלת, ואדם המטיל ציציות בבגדו צריך לברר כיצד עליו לקשור את הציציות האלו. ישנם רבנים שסוברים שקשירת התכלת נעשית בצורה דומה לקשירת הלבן, אולם ישנם הרבה רבנים אחרים הסוברים שיש לקשור ציצית שיש בה תכלת בצורה אחרת, צורה דומה יותר למנהג חב"ד או למנהג התימנים, ויש לבחון נושא זה כאשר קושרים ציצית של תכלת בבגדים. כסיום לשיעור זה, ברצוני להביא קטע מהמלחמות, מלחמות השם, שפירוש שכתב הרמב"ן על הש"ס במסכת שבת. הגמרא במסכת מנחות מספרת על מלאך שהיה מקפיד על רב קטינה שהיה לובש סדין. רב קטינה היה לובש סדין, ומלאך הקפיד עליו על כך. מדוע הקפיד עליו? הוא אמר לו, צדקי למפטר נפשך מציצית. כלומר, אתה מחפש כל מיני סיבות לפטור את עצמך מציצית. פשטות הגמרא היא שהוא היה לובש בגד שאינו של ארבע כנפות כדי לפטור את עצמו מציצית. כך הוא אינו צריך לבוש ציצית. אולם המלחמות השם מביא תשובת רש"י שבה מבואר שרב קטינה תלה בבגדו חוטים לבנים של ציצית בלבד. הוא ביקש להיפטר מהתכלת כי דמיה יקרים. על כך הקפיד עליו המלאך, ומבאר רש"י, המקיים לבן בלא תכלת, אין כאן מצווה שלמה. מי מאיתנו שרוצה להשלים את מצוות הציצית שלו ולרכוש חוטי תכלת לתלות אותם בבגדו, יכול לפנות לאתר של עמותת פתיל תכלת, שהיא זו המייצרת את חוטי התכלת המקובלים על רוב הפוסקים המצדדים בתכלת בימינו. לאתר שלהם ניתן להגיע על ידי הקשה בגוגל של המילים פתיל תכלת. בהצלחה.